התייחסנו לזה בכמה התייחסויות, אז אולי נוסיף עוד משהו. כן, האמירה הזאת שהנושא הזה הוא לא רלוונטי, אז בו אנחנו עמדנו, ואנחנו בוודאי אמרנו את הדבר הזה, שיש המון המון רלוונטיות לשאלה הזאת, והיא קודם כל שאלת חיים בהרגשה או במה שהאדם חי, עד כמה באמת האדם אומר שאנחנו נמצאים במציאות כזאת של הסתר פנים ושל מרחק מהקדוש ברוך הוא, ושהקדוש ברוך הוא שם אותנו בגלות. הרי כל המשמעות של גלות בגאולה זה קשור לאיך שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. אין ספק שכשהקדוש ברוך הוא שם את עם ישראל בגלות, זה בשביל שעם ישראל ישמע את זה שהקדוש ברוך הוא החליט לשים אותנו בגלות. והקדוש ברוך הוא שם אותנו בגלות כדי שנדאג מהגלות, או כדי שנהיה כדי שאדם יהיה מלא בהרגשה של שהוא מיצר ודואג על החורבן, ועוד הרבה הרבה דברים שבשביל זה הקדוש ברוך הוא שם אותנו בגלות. הרי זה ודאי שזה נכון שהגלות היא פועלת, פעלה באומה, גם אם עם ישראל לא יודע שהוא נמצא בגלות, אבל אין ספק שכשהיינו בגלות אף אחד לא היה בא ואומר אל תשימו לב שאתם בגלות. זה דבר נוראי כשבן אדם נמצא במצב של גלות והוא מדמיין שהוא נמצא במצב של גאולה. זה קטסטרופה. אתה הורס בעצם את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, באיזה חוויה הקדוש ברוך הוא רוצה לשים אותך. אז כמו שכשאנחנו נמצאים במצב של גלות, אף רב לא היה בא ואומר את הדבר הזה, לא צריך לדבר על זה שאנחנו בגלות. כן, כי מבינים את הדבר הזה, שאם אתה בגלות או לא, אתה לא בגלות. זה קריטי, כן, כמו ש כן, אז אותו דבר גם בדיוק הפוך, כשאנחנו נמצאים בזמן של הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים, כן, כשאנחנו נמצאים בזמן של הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים, אז ודאי שאם האדם יחשוב שאנחנו נמצאים בזמן של גלות, אז האדם לא קולט מה שקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. כן, אז איך אפשר לבוא ולהגיד שזה לא משנה באיזה מצב אתה נמצא? האם אתה נמצא בזמן של גלות או אתה נמצא בזמן של גאולה? הרי זה עיקר הדיבור של הקדוש ברוך הוא איתנו. והשאלה הזאת, האם אתה בעיקר נמצא בתיקון חצות, או אתה בעיקר נמצא עכשיו באמירת הלל של יום העצמאות, ויש סתירה בין שתי הסיטואציות האלה. זה ממש, ממש מצב נפשי ומצב תודעתי, וגם אנחנו נטען שזה באמת משפיע על המון המון דברים של איך האדם צריך להתייחס לכל מיני דברים. בוודאי שזה קריטי לדעת הדבר הזה, שהאדם יזהה מה הוא נמצא. אז איך אפשר להגיד על הדבר הזה שזה לא רלוונטי? כן, זה הנקודה שסיימנו בשיעור הראשון, ואנחנו פותחים בה את השיעור הזה. כן, עכשיו אלא מה, צועק הדבר הזה שחזל באו ואמרו טיפח רוחם של מחשבי קצים, אבל על זה הרב ציודה בכמה וכמה שיחות מאוד מאוד הדגיש את הדבר הזה, שיש הבדל מאוד מאוד בסיסי בין כשמדובר על חישוב קיצים לבין כשמדובר על קץ מגולה. כן, זה בדיוק הנקודה שהרב ציודה בא ואמר, שבכל הדפים שם בסנהדרין בדף צדיק ח', שדובר שם על ענייני גאולה וכל מיני סימנים לגאולה, זה בא רבי אבא ואומר, כן, יש לו סימאה, כן, יש לו ממרה כזאת, ואתם הרי ישראל, המפכן תתנו ובכן תיסו לרמי ישראל כי קרבו לבוא, אין לך קץ מגולה מזה. אחרי כן בא המורה נוסף שם ואומר, עוד קץ מגולה, כן, לא רק זה קץ מגולה, אלא עוד דבר קץ מגולה. אז הסביר שם הרב צבי יהודה, למה הגמרא אומר את הדבר הזה? כי היה שם הדער, לפני האמירה הזאת של רבי אבא, שאין לך קץ מגולה מזה, הייתה מחלוקת בגמרא, האם הגאולה היא תלויה בתשובה, או גאולה לא תלויה בתשובה. וזה המחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע. ורבי אליעזר אמר, גאולה תלויה בתשובה, ורבי יהושע אמר, גאולה אינה תלויה בתשובה. אז הגמרא בנויה בצורה כזאת, אומר הרב צבי יהודה. אם באמת היינו פוסקים כמו רבי אליעזר, שגאולה תלויה בתשובה, אז לא היה בכלל שאלה, כי לא היה צריך רבי אבא להגיד, אין לך קץ מגולה מזה. כי כשהיית שואל את עצמך, מתי הגאולה, וזה מה שבעצם האנשים שלא כל כך מביא, לא כל כך מזהים את את התקופה שלנו כתקופה של גאולה, אומרים, הגאולה, אל תדאגו, כשהמשיח יבוא, כולם ידעו. כן, אתה תפתח את החלון, אתה תריח, וכל אחד ואחד ירגיש את הלב שלו, שהלב שלו משתנה, והזמן של המשיח הוא יהיה זמן שכל כך בולט בו, הטוב יהיה כל כך בעוצמה, והשפע יהיה כל כך בעוצמה, והכל יהיה, כן, וההרגשה של קרבת השם, והדבקות בקדוש ברוך הוא תהיה במדרגה כל כך עליונה בעם ישראל, שבכלל לא יהיה שאלה, ברור שזה הזמן המיועד, יהיה מצב כזה של מלאה, הארץ דעת השם כמיים מכסים, יהיה מצב פנימי, מצב רוחני, כל כך מתוקן, בכלל לא יהיה שאלה שזה הגאולה. אבל זה נכון להגיד את הדבר הזה, אם באמת הסדר הגאולה בנוי בצורה כזאת, שבאמת התשובה היא קודמת לגאולה. אבל אם סדר הגאולה, יש עוד דרכים לגאולה, ויש מהלכים אחרים לגאולה, אז נשאלת השאלה, אז מה יהיה באמת, איך עם ישראל יוודא לזה שיש גאולה? אז זה ברבי אבא ואומר, שהדבר הזה והזה, זה קץ מגולה. אנחנו נדבר בהמשך על הגמרא הזאת, להבין אותה יותר לעומק, וזה היה שם כתוב שם שני דברים, שהמציאות שאתה תראה מול העיניים, שהגלות מלאה, כן, עם ישראל במשך אלפי שנים מחזיק מעמד בגלות, ויהיה איזשהו מצב של צרות מאוד גדולות בגלות, זה מצד אחד. מצד שני, ארץ ישראל היא אלפי שנים ארץ שוממה, והיא תהיה ארץ שיש בה חיים, שני המציאויות האלה שהם יהיו שונות מכל מה שהיה במשך כל הדורות, זה מוגדר קץ מגולה. בכל אופן, האמירה של הרב צבי יהודה היא שכל מה שחז"ל דיברו נגד הקץ, זה כשזה קץ לא מגולה, כשזה קץ נסתר. כשזה קץ נסתר, אז בעצם זה אומר את הדבר הזה, שקדוש ברוך הוא עדיין לא רוצה שידברו על הדבר הזה. ועל זה באו חז"ל ואמרו, שעדיין נמצאים בזמן של הגלות, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שבזמן הגלות אתה תהיה עסוק בדבר עתידי. הקדוש ברוך הוא רוצה שתמצא את ההווה. כשאתה מתחיל לדבר על הקץ, כשאתה עוד לא נמצא בזמן של הקץ, אז במקום לנצל את כן, למצות את מה שהגלות צריכה לבנות באומה, דברים מסוימים שרק הגלות יכולה לבנות, אתה מתחיל להכניס בעם ישראל כל מיני מחשבות, כל מיני דמיונות, כל מיני דברים לא רלוונטיים, כל מיני דברים עתידיים, אז באמת זה הדבר שאתה הורס את האומה, שאתה מושך אותה לדברים הלא רלוונטיים. אבל, מה?
זה לא רק מנסה שלא יהיו תקלות, שלא יגידו, הנה...
גם, אמרנו את הדבר הזה, נכון? גם כתוב ברש"י את הדבר הזה, גם היה שם את הדבר הפשוט הזה, שהאמונה בביאת המשיח, היא בסופו של דבר חייבת להישאר בתמימותה, וכל הקיצים האלה, הם יכולים לשבור את האמונה בביאת המשיח, כי גם אם הקיצים שגדולי ישראל דיברו עליהם הם קיצים נכונים, אבל לא תמיד יודעים איך לראות אותם. כן, היה, כן, כתוב בספרים את הדבר הזה, שכשגדולי ישראל אמרו קיצים, אז זה לא שלא היה קץ. היה קיצים, אז חלק מהפרשנויות זה שזה היה אופציה לקץ. וחלק מהפרשנויות היה קץ, רק ברובדים מסוימים ולא ברובדים הנדלים, וכו' וכו'. אבל הדבר המשמעותי שבעצם אנחנו מביאים בשם הרב ציודה, שכל הטיפה חוכם של מחשבי קיצים, זה כל עוד שלא נמצאים, כשההווה לא הגיע. אבל כשההווה יגיע, מה יש לך יותר מאשר להתעסק בהווה? הרי אנחנו דנים, אנחנו לא דנים על דברים עתידיים. אתה דן, איך להסתכל על הדברים שמתרחשים לך מול העיניים? אז זה ודאי דבר שכל אחד ואחד שחי בדור הזה, הוא צריך להתבונן לדבר הזה. הדבר שבאמת אנחנו רגילים להסביר בהרבה הרבה מקומות באורות, שהרב כותב לא רק שמדובר על התבוננות פסיבית, אלא בעצם יש כאן איזושהי תפיסה שבאה ואומרת את הדבר הזה, שכשאתה מתבונן על הדברים שהם, כן, כשאתה, יש לך התבוננות של גאולה על המציאות, אז זה עצמו יוצר את הגאולה. זאת אומרת, הציפייה לגאולה, וזה שאתה מזהה שהגאולה מתרחשת בעיניך, זה כשלעצמו מזרים חיים בגאולה. הרבה פעמים דיברנו על ביום העצמאות, שבאיזושהי מידה, ההלל של יום העצמאות, זה ההלל הכי חשוב מכל ההללים שיש. למה? כי בדרך כלל ההלל, כשאנחנו אומרים ההלל על יציאת מצרים, אתה אומר ההלל על מתן תורה, אתה אומר ההלל על חנוכה, אז זה ההלל שבא ואומר, היה איזושהי הערה רוחנית עליונה בימים האלה בעבר, וההערה הרוחנית העליונה הזאת שהייתה בעבר, גם היום היא מתעוררת, ועד כדי כך שההשגחה הפרטית הגדולה, והשפע של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, שהיה בימים האלה בעבר, היא גם חוזרת באיזושהי מידה, כל פעם בניסן, בסיוון, בסוכות, בחנוכה, תמיד זה ימים מיוחדים שיש בהם יותר השגחה אלוקית, שממילא צריכה למלות את האדם שמחה, צריכה להרגיש למלות את האדם בהרגשה של קרבת השם, זה מצוין. אבל ההלל של יום העצמאות זה, כל פעם כשאתה אומר הלל ביום העצמאות, אז אתה במבט שלך, באמירת ההלל, אתה יוצר את הגאולה. כלומר, השאלה האם באמת הגאולה מתקדמת או לא מתקדמת, היא גם תלויה בסופו של דבר בנקודת המבט שלנו. והמבט שלנו, הוא כשלעצמו, גורם להופעה היותר גדולה של אור הגאולה. אז על זה יש הרבה הרבה סעיפים באורות. שהמבט הזה על הגאולה הוא לא מבט פסיבי, הוא מבט שהוא פועל על הגאולה. ומהבחינה הזאת, ככל שיהיו יותר ויותר אנשים שמאמינים בכוח של הגאולה, אז אנחנו מאמינים שהגאולה היא גם יותר מתקדמת. כן? אז זה לגבי עצם הדבר הזה שאנחנו בכלל עסוקים בנושא הזה. אז אנחנו עכשיו באמת, נחזור באמת לשאלות הבסיסיות, איך להתייחס לדברים המיוחדים שיש בדורנו, וכדרכם של בית הלל, אנחנו נקדיש שיעור אחד, אולי זה ייקח לנו טיפה יותר משיעור אחד, להבין את הגישות האחרות, שגם הם יש להם אמירה מאוד מאוד משמעותית וחזקה, ואנחנו רוצים באמת להבין אותם. אז אנחנו רוצים לסדר ברמה הבסיסית, אנחנו רוצים להסביר ארבעה גישות בסיסיות, איך להסתכל על מה שקורה בדורות שלנו, איך להתבונן על מה שקורה בדור שלנו, בוודאי בארבע גישות האלה זה ממש ארבע גישות בסיסיות. בתוך כל גישה וגישה יש המון 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 גישות נוספות, אבל אולי הייתי מגדיר את זה חמש גישות. ארבע גישות שהן נמצאות בתוך התפיסות של תורה שבעל פה שמקובלות עלינו, ויש עוד את הגישה הרפורמית, או הגישה החילונית, שזה גישה שאנחנו, מי שאמון על 13 עיקרים, שמאמין שהתורה לא משתנה, וזאת התורה לא תהיה מוחלפת, אז הוא באמת, בוודאי לא יכול לחשוב ככה, אבל אנחנו נצמיד את התפיסה החילונית, את התפיסה של הציונות החילונית, לגישה המזרוחניקית, לגישה כאילו שבאה ואומרת, אנחנו כן, בדור שההתעוררות, התעוררות הכוחות שיש עכשיו בעם ישראל, הם התעוררות כוחות יותר כוחות אנושיים מאשר כוחות אלוקיים. כן, שאנחנו יותר במדרגה או בהופעה של הכוחות האנושיים, ועוד לא מדובר על הופעת כוחות אלוקיים עליונים, אז זה בשיטה השלישית, ככה אנחנו נגדיר. אז סדר התנועות שאנחנו נסביר, אנחנו נסביר קודם כל את התפיסה החרדית הקלאסית, אחרי כן נסביר את התפיסה של נטורי קרתא, לאחר מכן נסביר את התפיסה של הציונות הדתית הקלאסית, ואחרי כן אנחנו נסביר את התפיסה של הציונות הדתית המשיחית. כן, זה יהיה סדר הדברים. אז אנחנו מתחיל באמת, כן, אז על מה מדובר? קודם כל, כשאנחנו רוצים להגדיר לעצמנו, מה השתנה בדור שלנו? אז מה שהשתנה בדור שלנו זה קודם כל, אנחנו במאה השנה האחרונות, קודם כל נמצאים בעולם, שיש בו פיתוח מדעי מטורף. שדורות על גבי דורות לא הגיעו לפיתוחים שאנחנו נמצאים בדור, שאנחנו רואים מול העיניים שלנו, והקצב של השינויים שמבחינת היכולות האנושיות, מבחינת ההתפתחות המדעית, מבחינת זה שאנחנו נמצאים בעולם שהוא הרבה הרבה יותר עשיר, והרבה יותר מגיע להישגים, כן? וזה עולם ובמיוחד, כן, כשאנחנו מדברים, אם הייתי מדבר לפני 20 שנה, הייתי מדבר בסגנון אחד. אפילו ב-20 שנה האחרונות, אתה נמצא בעולם ממש של יכולות עצומות, כן? של היכולות של האדם, כמה שהאדם שולט על דברים, כמה שבן אדם יכול, כן, כל היכולות של הבן אדם לאסוף מידע, כל דבר ודבר, יש יכולות עצומות שלא היה באף דור. אז כל ההתפתחות המדעית הענקית הזאת, צריכים לחשוב האם יש לנו איזושהי אמירה כלפיה, היא אומרת משהו, או שבסדר, יש עולם, אין לנו אמירה מיוחדת לגבי הדבר הזה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, שאנחנו בוודאי צריכים להתבונן בו, זה שהעולם, אנחנו נמצאים בעולם שמבחינה תרבותית הוא עולם גם שהשתנה מאוד. כשתמיד היו שינויים בעולם, ותמיד השינויים בעולם הם גם השפיעו על עם ישראל. אבל זה נראה על פני הדברים שההשפעה התרבותית שעם ישראל נמצא בה בדור שלנו, בדורות המאוחרים, היא באיזושהי מידה הרבה הרבה יותר חזקה מאשר דורות אחרים. אז זה נכון שהיה בימי בית ראשון עבודה זרה באומה, ואז יכול להיות שעם ישראל באמת ממש לא היה קשור לתורה, למרות שזה לא נראה ככה. נראה אליהו ביער הכרמל, משמע שעם ישראל פוסח על שתי הסעיפים. כלומר, לא היה איזשהו מצב כזה שעם ישראל בא ואמר, אני לא מאמין שלא עשרה עיקרים, לא מאמין בתורה או זה, אלא זה היה עבודה בשיתוף. אבל קשה להגיד את זה בצורה מוחלטת, אבל בוודאי אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שמי לפחות היציאה של עם ישראל לגלות אחרי חורבן בית שני, עם ישראל באופן בסיסי היה עם ששמר על האמונה שלו, שמר על מסורת אבותיו, ושמר על ה... כן, שמר על ה... על המסגרת הדתית שלו, זה באופן בסיסי, ככה אפשר להגיד, כן, על עם ישראל. אז נכון, מימי בית ראשון היה המון התמודדות מול עבודה זרה. אחרי כן, מימי בית שני, מאחרי ימי בית שני, אז היה התמודדות עם דתות אחרות, כן, עם הנצרות, עם האסלאם, ועם הפילוסופיה גם, אפשר לבוא ולהגיד שהיה, כן, מגע והתמודדות, אבל המאה השנה האחרונות אנחנו מתמודדים עם תנועת ההשכלה, ושבגדול, באמת, אנחנו נמצאים כבר בעולם שהוא לא עולם דתי, הוא עולם שבבסיס הוא עולם שהוא לא מחויב לאמונה, ועם ישראל מאוד מאוד מושפע מהדבר הזה. אז נכון שמי שמעמיק ומסתכל על מה שקורה בעם ישראל, אז בוודאי שיש בעם ישראל איזשהו בסיס, אני חושב, לאמונה בקדוש ברוך הוא, וככה בהרבה הרבה סקרים בודקים את הדבר הזה ואומרים שרוב עם ישראל מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל זה אמונה בקדוש ברוך הוא באופן עקרוני, אבל זה לא אמונה בקדוש ברוך הוא עם כל המשמעות של מחויבות לקדוש ברוך הוא, אמונה בהשגחה פרטית, או זה מאוד מאוד האנשים חושבים שיש, שהטבע יש לו המון נוכחות, וזה בסדר, יש אמונה כזאת בקדוש ברוך הוא מלמעלה, ויש את הדבר הזה בעם ישראל, אבל בהחלט, ומהבחינה הזאת ודאי עם ישראל אני חושב היום נקי מעבודה זרה, אבל הוא לא מלא באמונה שהיא משמעותית לחיים באמת היומיומיים שלו. כן, זה היחס לקדוש ברוך הוא. היחס לתורה, אז גם נראה שרוב עם ישראל הוא מעריך את התורה, מבין את הערך המוסרי אולי שיש בתורה, אבל בוודאי שרוב עם ישראל לא מאמין בתוקף של התורה, ובוודאי לא בתורה שבעל פה, ולא בקיום המצוות, ולא במערכת שהיא מחייבת אותך. כן, זה גם המצב שעם ישראל נמצא בו. וגם ביחס לעם ישראל, אז רוב עם ישראל הוא לאומי. כלומר, הוא אוהב את עם ישראל. רוב עם ישראל יש בו את הקודים הלאומיים, אבל כשאתה מסתכל יותר לעומק, האם מאמינים בסגולת ישראל, האם אתה בא וכן תשאל את רוב עם ישראל, האם יש הבדל מהותי בין אדם ישראל לבין אדם בנוח? אז אני חושב שממש זה אחד הדברים שבוודאי לא מאמינים בסגולה פנימית שיש בעם ישראל. אני זוכר שכשהיה לפני הגירוש מגוש קטיף, שעשו את פנים אל פנים, אחד הדברים הכי הכי קשים, שתמיד אתה נכנס לבית וקשה לך להסביר את זה, שאחרי הכל הנושא הזה של סגולת ישראל והגזענות, מה שנקרא, כל הדברים האלה, זה איזשהו דבר שתמיד תוקעים אותך, כאילו, שקשה מאוד מאוד לעם ישראל להבין אותו, וזה באמת קשור לתרבות המערבית ולזה שבאופן כללי העולם באופן כללי נהיה הרבה יותר טוב. בכל אופן, אנחנו מדברים על דורות שהתרבות המערבית היא תפסה עוצמה וגרמה בסופו של דבר לזה שרוב עם ישראל עזב את התורה ואת המצוות, ואיך להתייחס באמת לדבר הזה. עכשיו, על גבי זה, אני חושב שמבחינה תרבותית נוסף בזמן האחרון גם את הסיפור הזה, החופש והאפשרויות הבלתי נגמרות של מה שהעולם מציע, בסופו של דבר גם מאתגר מאוד, גם אדם שהוא מאמין, אז מאותגר בצורה חריגה, כן, מכוח החופש והפיתויים, כן, אם בנקודה הראשונה דיברנו על מדע אינסופי, אז הנקודה השנייה זה באמת פיתויים אינסופיים. כן, האם יש לזה משמעות? האם אנחנו יכולים לתת לזה איזושהי משמעות? אז זה השינוי השני. והשינוי השלישי שאנחנו צריכים להתייחס אליו, זה באמת המעבר הזה שעם ישראל היה חי בין הגויים, וחי בצורה של קהילות, ובסופו של דבר, המסגרת הקהילתית שעם ישראל אלפי שנים היה בה בגלות, היא כן, די נשברה. נכון שיש גם היום קהילות, יש קהילות גם בחוץ לארץ זה, אבל בהחלט זה כבר לא קהילות סגורות, כבר לא קהילות שאין להם מגע עם הגויים, אז זה מצד אחד. מצד שני, יש את כל יש את כל העניין הזה של קיבוץ הגלויות והקמת מדינה ומפגש עם הארץ, ישיבה בעל הארץ, ריבונות על הארץ. אז כל התופעות האלה אנחנו צריכים באמת לשאול את עצמנו האם באופן בסיסי יש לנו איזושהי עמדה חיובית כלפיהם, או שאין לנו עמדה חיובית כלפיהם, או שאין לנו בכלל עמדה. כן, זה שלושת הנקודות שאנחנו נרצה לבדוק. אז אנחנו נתחיל קודם כל בגישה של התנועה החרדית הקלאסית. כן, אז התנועה החרדית הקלאסית היא באמת אומרת את האמירה הראשונית, שבאה ואומרת, בנושא גאולה קשה מאוד להכריע. עד שלא יהיה ממש נביא, או עד שלא יהיה ממש מוח הקודש, לא נוכל לדעת שזה זה. קשה לנו להכריע לאיפה זה מוביל. כן, אנחנו אין ספק שרואים שינויים עצומים. כן, אנחנו בוודאי רואים שהעולם משתנה, בוודאי אנחנו רואים שיש לנו אתגר תרבותי מאוד מאוד קשה. ובוודאי אנחנו, יש הבדל מאוד בסיסי לאיך להתנהל ברגע שיש מדינה לעם היהודי, ועוד מדינה שיש בה, שהיא לא מתנהלת על פי היסודות של התורה, ושהקהילות בסופו של דבר בחוץ לארץ הן הולכות ומתפוררות, ויש כל כך הרבה סוגים של קהילות או משהו כזה. אז באמת האדם החרדי הרגיל בא ואומר את הדבר הזה, אני לא יכול באמת לגבש איזושהי עמדה מאוד מאוד ברורה. לא רק זאת, גם חז"ל מדברים על הדבר הזה, שמשיח בא בהיסח הדעת. מה זאת אומרת שמשיח בא בהיסח הדעת? זה משהו שבמהות הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתעסק בדבר הזה. וגם כשאתה נמצא בדבר הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תתעסק בדברים שהם נוגעים לך. בדברים שנוגעים לי, תן לי להתעסק בדבר הזה. כן, הקדוש ברוך הוא זה שצריך להתעסק בכמה הוא, כן, מתי הוא יביא את המשיח ומתי תבוא הגאולה הזה. תן את זה לקדוש ברוך הוא. אתה צריך להתעסק במשהו שלך, והקדוש ברוך הוא יגיב במשהו שלו. כיוון שברור הדבר הזה, שמפני חטאינו גלינו מארצנו, כיוון שברור הדבר הזה שתביא את כל הדברים שבעולם זה, בסופו של דבר אנחנו מאמינים שכל המאורעות שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שיש לעם ישראל, זה קשור לדו-שיח המיוחד שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, והדו-שיח הזה הוא בנוי על בסיס עם שמוע, פרשת בעיה עם שמוע. ופרשת בעיים שמוע היא פרשה מאוד מאוד פשוטה, שכתוב בה את הדבר הכי הכי פשוט. עם ישראל שומע בקול השם, מקיים את מצוותיו, אז יש לו סייעתא דשמיא. עם ישראל לא מקיים את מצוותיו, אז 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 הקדוש ברוך הוא באמת גורם לדבר הזה שלא יהיה סייעתא דשמיא. אז כשאנחנו באים לבחון איך להתייחס לעולם המודרני, אז המדד שלנו הוא צריך להיות תלוי. אם העולם המודרני הוא מאפשר יותר קיום תורה ומצוות, על הכיפק. אז החלק המודרני שמאפשר יותר קיום תורה ומצוות, אנחנו מוחאים לו כפיים. אם העולם המודרני הוא גורם לנו פחות אפשרות לקיים מצוות, אז אנחנו נתרחקים ממנו, נעשה לעצמנו סייגים, לא נתקרב אליו וכו' וכו'. אז באופן כללי, אז העולם החרדי בוודאי שיכול להיות בו גישות שונות, יכולה להיות גישה של מישהו שינהיג את הציבור שלו ויגיד אל תהיו עשירים, אבל באופן כללי זה לא ככה. העולם החרדי אומר, אנחנו רוצים שאנשים יהיה להם את הכלים, את היכולות, שיהיו עשירים, שיהיו פנויים לעבודת השם. ומהבחינה הזאת, אם העולם המודרני הוא מאפשר שאנשים יכולים להיות יותר פנויים לעבודה, יותר לקבוע זמנים לתורה, משהו כזה, זה חיובי. הדבר הזה שאנחנו, שהקדוש ברוך הוא מאפשר לעולם להיות שהוא עולם יותר עשיר. כן? כך עולם שכדי לחיות, כדי להצליח לחיות, אתה צריך להשקיע 12 שעות ביממה, ואתה אולי רק בסוף השבוע מגיע הביתה, תשוש בזה. והעולם שלנו הוא עולם שאתה יכול לעבוד, אז מצד אחד באמת העולם, העולם שלנו אולי מפתה את הבן אדם שהוא צריך לעבוד, ויש לו אפשרות להיות עוד יותר עשיר, עוד יותר עוד עשיר, עוד עשיר, אבל אם האדם תופס את עצמו, אם האדם מחונך טוב, אז זה מצוין, זה שאנחנו בעולם מודרני, כי הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו יותר, לקיים יותר מצוות, אנחנו יכולים לעשות תפילים יותר מודרים, אנחנו יכולים לקבוע עתים לתורה יותר, כל האפשרויות הנוספות שיש בעולם נועדו כדי שנוכל לקיים יותר מצוות. ובבחינה הזאת, אנחנו צריכים לחנך את הציבור שלנו, לנצל עד כמה שאפשר את ההתפתחות המודרנית, והיא דבר ניטרלי. כלומר, העולם המודרני זה בבסיס זה דבר ניטרלי, שתנצל אותו למצוות מעולה, לא תנצל אותו למצוות, אז אתה זה, אבל זה באמת בחירה חופשית, שבאופן בסיסי יכולה להיות חיובית. היחס לשינוי התרבותי, בוודאי העולם החרדי, אומר זה ניסיון. זה, לא רואים בזה שום יתרון, בזה שהעולם חופשי, לא רואים שום יתרון בזה שהעולם, כל השינויים התרבותיים, כל הדברים שמערערים את יסודות האמונה התמימה, ואת הכפירה בתורה שבעל פה, וכפירה בדברים שמייחדים את עם ישראל, כל הדבר הזה הוא נורא והיום, ומבחינתם זה איקס אחד גדול. איזה פרשנות לתת לדבר הזה? אז באמת יש את הפרשנות של ניסיון, שכתוב בכל מיני ספרים, שבעקבית עד המשיכה, בדורות האחרונים, הקדוש ברוך הוא ייתן עוד ניסיונות, ועוד ברור בסופו של דבר, כן, זה, וצריכים לעמוד בניסיון, אבל בהחלט התפיסה החרדית הקלאסית היא תבוא ותגיד שכל השינויים התרבותיים הם שליליים, הם מקשים, והם ניסיון, כמו הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו. מה היחס להקמת המדינה ולמפגש עם ארץ ישראל? אז גם זה התפיסה החרדית הקלאסית, תבוא ותגיד, הכל תלוי אם זה גורם ליותר מצוות, או זה גורם לפחות מצוות. כלומר, המדינה אין לה ערך עצמי. זה כמו מה שאמרנו, היחס לעולם המודרני, שעצם זה שאנחנו נמצאים בעולם שיש בו יותר אפשרויות, הוא לא טוב או רע, זה דברי הרשות, ודברי הרשות, אתה המבחן שלהם, האם אתה משתמש בהם לזה שהם גורמים לך לעשות יותר מצוות, או שזה מפיל אותך מהמצוות, זה, 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 זה תורם, או זה הורס. אותו דבר, גם המדינה, המדינה אין בה קדושה, המדינה היא משהו ניטרלי, המדינה זה, זה, זה דבר הרשות, כן? אין איזשהו ערך עצמי במדינה, והכל, הכל אינדיקציה של, הכל בעצם הוא סביב השאלה הזאת, האם המדינה תורמת ליותר מצוות, או תורמת לפחות מצוות. ואז זה בעצם היחס החרדי למדינה השתנה לפי הדבר הזה. בהתחלה, בשנים הראשונות של הקמת המדינה, בגדול, החרדים הרגילים, נאמר, החרדיות הקלאסית, הייתה יכולה לחייך למדינה. למה היא חייכה למדינה? כי אחרי הכל, בזכות המדינה, היה הרבה הצלת חיים לעם ישראל. כן, היה מקום לפליטי שואה, היה... זה היה בסופו של דבר מקום שגרם להרבה הצלה חומרית לעם ישראל. ובאופן בסיסי, האדם החרדי הוא בעד עם ישראל, הוא בעד זה שעם ישראל, שיהיו יותר יהודים בעולם ושינצלו, וכל ענייני פיקוח נפש זה מאוד, מאוד חשובים לו. ואם המדינה עוזרת בענייני פיקוח נפש, הוא בוודאי יהיה בעד המדינה. אז זה היה השלב הראשון, שכן, כל הסיפורים שהחרדים אמרו הלל בימי העצמאות הראשונים, זה ברור, כי באמת, המאזן של המדינה היה מאזן חיובי. אחרי כן הגיעו השנים הראשונות של המדינה, ואז החרדים הם קודם כל ראו שהמדינה מתנהלת לא לפי לא לפי דרך התורה והמצוות, ובדקו באמת הדבר הזה, האם המדינה גורמת ליהודים להתרחק מהתורה או לא. באמת, כיוון שהמדינה הונהגה על ידי אנשים חילוניים, אז הם הרגישו שהמדינה גורמת להרבה יהודים לעזוב את התורה ואת המצוות. והדבר הזה בוודאי התחדד כשהביאו את כל קיבוץ הגלויות מארצות המזרח, שזה יהודים שכשהם היו בארצות המזרח הם היו אנשים יראי שמיים. התימנים שהם היו בתימן היו יראי שמיים. המרוקאים שהיו במרוקו היו יראי שמיים. הפרסים שהיו בפרס באיראן היו יראי שמיים. הגיעו למדינה, אז המפגש עם המדינה, כיוון שהיה שלטון חילוני, זה גרם להמון המון יהודים לעזוב את התורה ואת המצוות. אז הדבר הזה גרר לזה שהיחס למדינה היה מאוד מאוד שלילי. והחרדים באו ואמרו, אנחנו קודם כל חייבים להציל את הציבור שהוא מקיים תורה ומצוות, שהוא לא יידרדר ולא יהפך להיות חילוני. אז זה היה הרבה הרבה שנים שהציבור החרדי בא ואמר, אנחנו לא יכולים להתייחס למדינה כדבר חיובי. המדינה היא דבר ניטרלי, אבל שהיא בסופו של דבר היא כלי שרת, היא מכשיר להנהגה החילונית להפיץ את הרעיונות של החילונות ולגרום לעם ישראל לקיים פחות מצוות. אז ברור שזה המדינה, היא דבר שמילי. כן, זה כל יהודי דתי יבין את הדבר הזה, שהמדינה היא דבר שלילי. לאט לאט הציבור החרדי התחזק, בנה קהילות, נהיה באמת, הוא קיבל קצת יותר ביטחון עצמי, הוא חזר אל עצמו, בנה את הקהילות, בין התנועות החסידיות בנו את הקהילות שלהם, גם הישיבות לאט לאט בנו את הישיבות שלהם, ואז קודם כל הוא כבר הרגיש פחות מאוים. התחילה גם תנועת החזרה בתשובה של ש"ס, שהתחילו קצת להחזיר בתשובה את כל הקהילות של הציבור המזרחי שמאוד מאוד נפל. המפאיניקים הפסיקו לשלוט, והם פחות העיזו לעשות דברים, פחות לגזור פאות, פחות לעשות דברים באמת נוראים שבאמת המדינה עשתה. והציבור החרדי נהיה ציבור בעל עוצמה, אז הוא קודם כל התחיל לקבל כספים מהמדינה, ובאמת זה מה שהציבור החרדי אומר. אנחנו פותחים את המדינה, האם היא טובה או לא טובה, האם היא מעודדת יותר תורה ומצוות או לא, ברגע שהמדינה היא מחזיקה ישיבות, אז אנחנו יכולים להתייחס בסימפתיה יותר למדינה, ומה שאנחנו רוצים שהמדינה תחזיק ישיבות, זה לא בשבילנו, זה באמת, המדינה היא משהו ניטרלי, וכל הטעם של המדינה זה שיהיה תוספת של תורה, וברוך השם הגענו למצב כזה שמרכזי התורה והעוצמות של התורה היום נמצאים במדינת ישראל, הרבה בזכות המדינה, כלומר המדינה עם סבא של דבר היא מחזיקה את, הרבה ממרכזי התורה, וזה באמת כבר מאפשר לנו יותר להיות נינוחים כלפי המדינה, אבל לא להגיד, הדבר הניטרלי הזה שנקרא המדינה, כן, הוא עושה דברים טובים, אחרי שבאמת הגיעו למחשבה הזאת, אז עשו גם חשבון קצת יותר היסטורי, וראו שגם כל מה שהנוגדנים שהיו למדינה, בזה שעדות המזרח שהגיעו לארץ, הם נהפכו להיות אנשים שהם לא מקפידים על תורה ומצוות, בסופו של דבר, במבט של 50 שנה או של 70 שנה, בעצם הם רואים שהם טעו באמירה שלהם, כי הרי היהודים לא היו נשארים תחת הערבים, הם היו עוברים לאירופה. תבדוק את הקהילות מצפון אפריקה שעברו לצרפת, ותבדוק את הקהילות מצפון אפריקה שעברו לארץ ישראל. לפחות בארץ ישראל אין התבוללות. הקהילות מצפון אפריקה שעברו לצרפת, יש שם 50% התבוללות, אז בסופו של דבר, בזכות זה שיש מדינת ישראל, זה סכר מול ההתבוללות. אז בסופו של דבר, כשאתה עושה את החשבון, האם המדינה, שהיא בו מצד עצמה, דבר ניטרלי, האם הוא, כן, מה בחשבון בק של המדינה הזה, האם החשבון הכולל הוא חיובי או שלילי, אז החרדים לאט לאט מגיעים להכרה הזאת, או תופסים את המדינה כאיזשהו דבר חיובי, רק צריכים להדגיש, היחס הבסיסי הוא לא שבמדינה יש איזשהו משהו עצמי או משהו כזה, אלא היא בסופו של דבר גורמת להמון המון דברים שבלי המדינה המצב של עם ישראל היה הרבה יותר גרוע, בין מבחינה כלכלית, בין מבחינת הביטחון, עכשיו רואים שבאמת בסופו של דבר זה המקום הכי בטוח, בין מבחינת זה שעם ישראל לא מתבולל, בין מבחינה הזאת שבסופו של דבר בנושא הזה של קיום תורה ומצוות, כך קיום תורה ומצוות בארץ, כך קיום תורה ומצוות בחוץ לארץ, אין מה להשוות בארץ, הכל ברמה הרבה הרבה יותר זה, והם ידאגו לדבר הזה שהמדינה תלך ותוסיף, מוסיף והולך, נעשה חוק גיור, נעשה חוק כזה, נעשה זה, זה, ובסופו של דבר, אני חושב שהציבור החרדי הולך לכיוון הזה, שהוא מחייך למדינה, כן? הוא נהיה שותף במדינה, נהיה מחייך למדינה, כן, זה היחס של הציבור החרדי הרגיל. עכשיו, בשאלה הזאת, היא ללכת לצבא, ללכת לצבא, ברור זה נראה מטורף, שאם אדם ילך לצבא, כתוצאה מזה שילך לצבא הוא יהפך להיות חילוני, זה משהו מטורף ללכת לצבא ואדם יהפך להיות חילוני. כן? גם אם הוא לא לומד תורה. כלומר, אתה שואל לחרדים, לציבור החילוני הם לא יודעים להסביר, הם לא מעיזים להגיד את הדבר הזה, או הם לא אומרים זה, אבל מבחינת האמת, הם אומרים, אנחנו כל דבר מוכנים ברמה הזאת של יש את התורה מצוות כתוצאה מהדבר הזה או לא. אתה לא יכול בשביל דבר אחד למכור את כל למכור את דברים אחרים. יש לך יהודי שאתה מפחד שאם הוא יעלה לארץ הוא יפסיק לקיים תורה מצוות, אז אל תעלה אותו לארץ. בסופו של דבר רוב היהודים זה לא ככה. רוב היהודים על ידי זה שעולים לארץ הם קיימים יותר תורה מצוות. יש לך יהודי שהוא ילך לצבא הוא יפסיק לקיים את כל המצוות, ודאי שתשלח אותו לצבא. כן, שילך לעבוד, זה משהו מטורף, כן, אתה חייב לשמור על זה, אז נעשה במקום זה שירות לאומי, משהו זה. אז זה הגישה החרדית הקלאסית, שהיא מאוד מאוד הגיונית, כן, אז הזכרנו רק את הגישה הזאת, נמשיך בעזרת השם. פעם.